טוב, רבותיי, אנחנו עסקנו במשך הקיץ בנושא של קודש וחול. ובמשך השיעורים האחרונים, במיוחד, עסקנו במקצועות שונים בעולם החול. הבטחתי כבר השבוע שעבר שיש לי השלמה שצריך להשלים בנושא הזה, בנושא של המקצועות. ואחר כך נגיע היום גם לסיכום של הסדרה הזאת. סיימנו במובן שיש עוד הרבה מה ללמוד והרבה מה לעסוק בזה, אבל כרגע אנחנו עושים הפסקה. על כל פנים, ההשלמה שרציתי להשלים בנושא המקצועות זה לגבי מקצוע ההוראה. אנחנו דיברנו על תחומים שונים, מדעי טבע, מדעי חברה, יש כל מיני מקצועות בחיים. אבל המקצוע של להיות מורה, ללמד, הוא מקצוע ייחודי. למה הוא מקצוע ייחודי? כי מצד אחד אפשר ללמד כל מקצוע. צריך ללמד כל מקצוע, כן? יכול להיות אדם שהוא למד פיזיקה ועכשיו הולך ללמד פיזיקה. יכול להיות אדם שלמד פסיכולוגיה ועכשיו הולך ללמד פסיכולוגיה. מצד שני, יש זלזול כלפי המקצוע של ההוראה בתור מקצוע מיוחד בפני עצמו. והזלזול הזה קודם כל מבחינה תורנית הוא איננו מוצדק. למה אני אומר שיש זלזול? פשוט מאוד. יש, טוב, בחריפות, בחוץ לארץ, היו נוהגים להגיד, מי שיכול עושה, מי שלא יכול מורה. מגיע בן אדם, נניח, ניקח את הדוגמה הקודמת שלי, מגיע בן אדם לאוניברסיטה, לומד BA בפיזיקה, ודרך אגב הוא מוציא תעודת הוראה. מתאים להמשיך בתור חוקר, בתור משהו מכובד באיזושהי משרה, אז הוא ממשיך. אין לו כוח לזה, או שהוא לא מתאים, או שכן, או מה שיהיה, אז בסדר, אז אפשר, יש לו תעודת הוראה בכיס, הוא יכול למצוא מקום לכאורה, ותור מורה למדעים בבית ספר, או מורה לפיזיקה בגיל תיכון, מה שיהיה. הגישה הזאת, מבחינה תורנית קודם כל אני מדבר, היא גישה לא מוצדקת. מקצוע ההוראה מבחינה תורנית הוא מקצוע מאוד מאוד אחראי. חז"ל לומדים בדברי תורה את מקצוע ההוראה ממשה רבנו. משה רבנו הוא המורה הראשון של עם ישראל שלימד את כולם דברי תורה. חז"ל אומרים דבר מעניין, שאני לא רוצה להחליש, עוד מעט תבינו למה זה באמת לא מחליש. אומרים, דברי תורה אסור לקבל שכר כשאתה מלמד אותם. אסור בכלל לקבל כסף כדי ללמד. תורה. למה? כי משה רבנו לימד בחינם. לומד את הגמרא, כמו שמשה רבנו לימד בחינם, כך כל אדם שמלמד צריך ללמד בחינם. זה אומר שאנחנו לא מעריכים? לא. זה אומר שיש לך דבר כזה חשוב, כזה יסודי. כן? אתה אומר, משה רבנו עבד בחינם. טוב, משה רבנו הייתה לו בעיה של פרנסה? לא, לא הייתה לו בעיה של פרנסה. אז הוא לא השתמש בתורה שלו, כמו שאומרים חז"ל, בתור קרדום לחפור בה. כלומר, בתור האמצעי להתפרנס. זאת אומרת, מורה צריך להיות במצב שאין לו בעיות פרנסה. היום קצת קשה להגיע למצב כזה. בימי בית המקדש, לדוגמה, היו דיינים. טוב, דיין הוא לא בדיוק מורה. דיין הוא מי שאחראי לפסוק הלכות בדברי תורה. הדיינים, כתוב בהלכה שהיו נותנים להם שכר מקופת בית המקדש. לא פחות. כמו שצריך להקריב קורבנות, צריך לדאוג שהדיינים ישבו בשקט גמור. כתוב, נותנים להם כפי שהם, מה שהם צריכים, המשפחות שלהם צריכות, ואפילו אם הם לא רצו, נותנים להם. אתה צריך להיות משוחרר מדאגות. זה המצב האידיאלי גם לגבי מורה, מבחינת עולמית. טוב, במשך הדורות בא מישראל, עם ישראל, כשאין בית מקדש, לא יכול לעמוד בזה. אין קופה ציבורית הרבה פעמים ברמה כזאת. אבל תמיד בעם ישראל החשיבו מאוד את המקצוע הזה של ללמד. זה מקצוע מאוד מאוד חשוב, מאוד רציני. ומצד שני זה מקצוע מאוד מאוד אחראי. יש הלכות בשולחן ערוך, כמה ילדים מותר להכניס לכיתה. הזכרתי את זה פעם בשיעור, אנשים פקחו עיניים, מה? כן. מה שקורה ברוב הכיתות במדינת ישראל זה בניגוד להלכה. זאת עובדה פשוטה מבחינה דידקטית שמורה לא יכול ללמד היטב מעל למספר של כ-20 תלמידים. אני לא מדבר על 30 ועל 40 שמגיעים היום בכיתות. מבחינה הלכתית אין לזה מקור. צריך למנות עוד מורה ולחלק את הכיתה. זה חלק מהאחריות. כמובן, יש אחריות על המערכת ויש אחריות אישית על המורה. וזה הדבר שרציתי לציין. יש, ברוך השם, הרבה מאוד יהודים שבאים ואומרים, טוב, יש בעיות במקצוע כזה, יש בעיות במקצוע כזה, אני אלמד דברי תורה ואני אלך להיות מורה. לכאורה, נפלא. פתרנו את כל הבעיות של עולם החול. הוא הולך לעסוק בעולם הקודש. הוא הולך להיות אדם שמפיץ תורה, עסוק כל היום בתורה ויראת שמיים. אז צריך לדעת שני דברים. ראשית, צריך לדעת שכמו שאמרנו לגבי דברים אחרים, השיעורים לפני כמה וכמה שיעורים, שיהודי, גם אם הוא עושה כל היום במצווה, דוגמה, מצוות יישוב ארץ ישראל, זה לא מבטיח את האישיות שלו. הוא יכול לעסוק במצווה, הוא חייב לשבת וללמוד תורה כדי להתקדם, כדי להתעלות, כדי לתקן את עצמו, כדי לשמור את הקשר שלו עם הקודש. זה גם נכון לגבי יהודי שהוא מורה. למה? הרי הוא קשור לקודש, הוא כל היום הוא מלמד נניח חומש לילדים, ואחר כך הולך הביתה ובודק את המבחנים של הילדים, ומכין את השיעור למחר, לכל הוא לומד תורה כל היום. כן, אבל הוא לומד תורה כל היום. זה מועיל לו, זה ודאי טוב וחיובי, והוא עושה מצווה גדולה, אבל השאלה אם הוא מספיק להתמלא בתוכן הרוחני שמתאים לו. הרי בן אדם, כל אדם יודע, יכול להיות שאתה תלמד הלכה, ומוכרחים ללמוד הלכה, חייבים, זה תענוג גדול ללמוד הלכה, אבל ההלכות עדיין לא נותנות לך את ההתעלות וההתרוממות ואת החזרה בתשובה ואת התיקון של עבודת השם, את התיקון של האישיות. צריך ללמוד עוד דברים, צריך ללמוד לימודי אמונה, צריך ללמוד תיקון האישיות, צריך להיות בקשר עם רבנים. אז תארו לעצמכם יהודי שהוא כל היום מלמד ילדים חומש, אבל הוא לא שם לב למוסר שבחומש. והוא לא קשור לרבנים, והוא לא לומד דברים שמעלים את האישיות שלו ומתקנים את האישיות שלו. יש לו בעיה. זאת נקודה אחת. ויש נקודה עוד יותר חשובה. אף על פי שזה לא בדיוק במסגרת של הדברים שדיברנו עליהם, דיברנו על היחס בין הקודש והחול, אבל כשאנחנו מדברים על אחריות, צריך לדעת שלהיות מורה זה לא המקצוע הכי קל, כמו הבדיחה שהבאתי מהגויים, כן? שמי שלא יכול אז הוא יהיה מורה. זה המקצוע הכי קשה. הרבה יותר קשה להיות מורה, ולא משנה באיזה גיל, לילדים, לתיכון, למבוגרים, הרבה יותר קשה להיות מורה מאשר לשבת במעבדה ולעסוק במחקר. הרבה יותר קשה להיות מורה מאשר לכתוב מאמר מדעי. למה? כי להיות מורה צריך לא רק את ידיעת התוכן, אם זה דברי תורה, זה תוכן נפלא כמובן, או במקצוע אחר, מה שיהיה, אלא צריך לדעת, יש לזה מילה לועזית שמקובלת, צריך לדעת דידקטיקה. מה זה דידקטיקה? צריך לדעת איך ליצור את הקשר הנכון עם התלמידים. איך להחזיק את המסגרת מצד אחד, ומצד שני לא לגרום על ידי המסגרת שהתלמיד ימאס בלימודים. מורה זה אחד המקצועות הבודדים שאדם צריך להיות במיטבו כל יום. אדם שעוסק במקצוע אחר או במשרד או במשהו כזה, אז יום אחד הוא יעבוד יותר במרץ. השני הוא מגיע עייף קצת מדי, מה שיהיה מסיבות אישיות, יעבוד קצת פחות במרץ. אבל הוא יעבוד. מורה לא יכול לא לעבוד במרץ. אני יכול להגיד לכם, עסקתי בעבר, אני לא מומחה בזה, אבל עסקתי בעבר גם ללמד ילדים קטנים, גם ללמד חבר בגיל תיכון. צריך להיות בכושר המיטבי, המרבי כמעט, בכל שיעור ושיעור. וזה קשה. אבל לא רק להיות בכושר במובן הזה, שאני משקיע את מה שיש בי, אלא צריך גם את היכולת הזאת. יש הרבה אנשים טובים, שמבינים דברי תורה, או מבינים מקצוע אחר, ואין להם את הכישרונות להיות מורים. ואנשים נופלים בזה פעם אחרי פעם. בן אדם אומר, כן, בסדר, לא, זה, לא, נחמד לי עם ילדים, אני אלך להיות מורה. או, טוב, לא ילדים קטנים, זה קשה לי, אני אהיה מורה בתיכון. הרבה פעמים תלמידים אומרים לי את זה. אני שואל, תלמיד בא אליי, אומר, אני רוצה להיות מורה, אני אומר לו, לאיזה גיל? טוב, ילדים, זה קצת קטן מדי. מבוגרים, טוב, מבוגרים, אני לא כזה אדם גדול שאני אלך ללמד מבוגרים. אז מה כן? תיכון. אתה יודע כמה קשה ללמד בתיכון? אתה יודע איזה כישרון צריך, איזה התאמה צריך לחשיבה? תחשוב קצת אחורנית, איך אתה היית בגיל תיכון? אתה רצית לשמוע את המורה? לא, צוחק. לא, בכלל לא רציתי כלום, לא התעניינתי בלימודים. ואתה נכנס לכיתה כזאת, אתה חושב שזה קל? לתפוס את תשומת הלב, ללמד אותם, להסתדר איתם, כפי שאמרתי, מצד אחד להחזיק את המסגרת, ומצד שני שהם לא יסנעו את הלימודים. יש לי, אני מכיר אנשים שהוכשרו להוראה, עבדו בהוראה, ואחרי כמה שנים הפסיקו, הלכו לעסוק בכל מיני דברים, הלכו לעסוק בהייטק. נשמו לרווחה, עכשיו קל לי. מה, הייטק זה מקצוע קל? יחסית להוראה זה מקצוע קל. כמעט כל מקצוע בעולם יחסית להוראה הוא מקצוע קל. עכשיו, אני לא רוצה לגרום פה לייאוש. זה מצווה גדולה לעסוק בהוראה. אנחנו צריכים מורים טובים, אבל הדגש, אנחנו צריכים מורים טובים. מה זה מורה טוב? זה מורה שמצד אחד יודע היטב את הדברים שהוא הולך ללמד. ואם זה דברי תורה, הוא צריך ללמוד הרבה שנים תורה, ולהיות קשור לתורה ולערכים של התורה, ולהמשיך בקשר, ולהמשיך להתעלות בתורה תוך כדי שהוא מלמד. אבל הוא צריך להיות מורה טוב במובן הזה שהוא צריך להיות כישרוני בהוראה. הרבה פעמים זאת נטייה. זה כישרון שאדם נולד איתו. לפעמים זה דברים שאפשר לפתח, אפשר לגבש, אבל שלא יחשבו יהודים טובים שטוב, אני אוהב דברי תורה, אני אלך ללמד דברי תורה. אם אתה מתאים לזה, מעולה, מצוין, כל הכבוד, ועד הרבה. אמרנו שמקצוע ההוראה הוא אחד המקצועות החשובים ביותר שקיימים. אם אתה לא מתאים לזה, זהירות. אתה יכול אפילו להזיק לתלמידים, ודאי שאתה יכול להזיק לעצמך. אתה תשחק ותשחק ותשחק עד שבסוף לא יישאר ממך הרבה. לכן מקצוע ההוראה מבחינה תורנית, שוב, הוא מקצוע מאוד חשוב, מאוד אחראי. צריכים לגבות אותו כמובן מסביב, מצד המסגרת, מצד הציבור, כפי שאמרתי, צריך לדאוג שמורה לא תהיינה לו דאגות כלכליות אם רק אפשר. צריך לתת את הגיבוי הנכון מבחינת גודל הכיתות, מכל מיני בחינות אחרות. אנחנו צריכים בכלל ליצור מסגרת שלומדים דברי תורה קודם כל, ועל גבי דברי תורה מוסיפים את ענייני החול, אבל הבסיס צריך להיות לימוד תורני נכון ואמיתי. הזכרתי את זה כמה פעמים בעבר, זה נוגע גם לנושא הקודש והחול, שבמסגרות במדינת ישראל מעתיקים הרבה פעמים מהגויים, ורק מוסיפים על גבי זה את לימודי הקודש. צריך להיות בדיוק הפוך, שבונים את הילד בלימודי הקודש, ועל גבי זה מוסיפים את לימודי החול. צריך לזה הרבה חוכמה, הרבה תכנון, הרבה עבודה קשה. אז זה בהשלמה לכל הנושא שדיברנו על מקצועות שונים, ממילא על עיסוקים שונים. אז עכשיו השלמנו את הנושא של מקצוע ההוראה. תודה. יש פה שאלה באינטרנט, א', מדוע נשים תמיד מורות? יש מעט מורים, האם נכנו בתכונות של להיות באמת אבם תמיד? כן, אז ראשית, יש באמת אפשרות גם לאיש וגם לאישה לעסוק בהוראה. הכישרון נמצא פה ונמצא שם. אלא שיש מידה מסוימת של יתרון לאישה, במובן כזה שהאישה יש לה יותר נטייה להבין את הנפש של התלמידים. יש לנשים באופן כללי יותר רגישות לערכים האנושיים. יש הרבה ערכים. יש ערכים גדולים, מוחלטים, יש ערכי מוסר, יש ערכי לימוד והבנת החומר הנלמד, ויש גם ערכים אנושיים. להבין את הנפש, להבין מה קורה אצל בן אדם שיושב מולך. יש לנשים סימפתיה מיוחדת להבין את הדבר הזה, אבל זה דבר שגם איש יכול להבין. זה לא בלתי אפשרי, זה לא בלתי מקובל. בדרך כלל, הנשים פונות להוראה גם מסיבות טכניות, ארגוניות, לפי המציאות החברתית ומערכת השכר ומערכת החינוך וכל מיני סיבות, אבל דווקא היום מחפשים הרבה מאוד מורים, לפחות במערכת החינוך הדתי אני יודע, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. זהו. זה לגבי השאלה ששאלו אותי פה באינטרנט. טוב, כפי שאמרנו, עד כאן נושא המקצועות. מה שאני רוצה עכשיו לעשות, זה כיוון שאנחנו מסיימים עכשיו את הסדרה, לבוא ללמוד איתכם משהו של, שבדברי הרב קוק זצ"ל, שהוא מסכם במידה רבה את הדברים שלמדנו בהתחלת הסדרה, והדברים חשובים, מקשרים בין נושא הקודש והחול לבין נושא הגאולה. אנחנו עכשיו בתשעת הימים, וחשוב מאוד לעסוק בגאולה, בגלות, להבין את הגלות ולהבין את הגאולה, להבין את כל התהליכים. אז אנחנו נלמד את הדבר הזה ביחד. עכשיו, מה שהבאתי לכם, צריך לדעת, הוא לא מכתב ידו של הרב קוק זצ"ל, אלא הוא שיחה בעל פה שמישהו בשם, אנחנו לא יודעים בדיוק מי בשם, זה נתפס עוד באותו הזמן בחייו של הרב קוק זצ"ל, בעיתון של, שהיה, יצא לאור אז שאנשים היו קרובים לרב קוק, כך שאפשר לסמוך על זה שבאופן כללי הדברים אמינים, אבל השפה היא לא מדויקת כמו כל הדברים של הרב שהוא כתב בעצמו. יש לכם את הצילום, קוראים לזה קודש וחול בתחיית ישראל. כן, אנחנו עוסקים בקודש וחול, עכשיו זה קודש וחול לגבי התחייה, לגבי הגאולה, לגבי עם ישראל שחוזר עכשיו לארצו ומתחדש. אז קודם הרב מאיר פה הערה, ביחס לתקווה המפעמת בלב כל יהודי מדור דור, לישועה ולגאולה. כל היהודים מקווים, רוצים שיהיה באמת מצב יותר טוב, יותר אמיתי, ש... תהיה לנו ישועה מהצרות ונגיע לגאולה שלמה, איך שכל יהודי תופס את הגאולה הזאת. השתמשו חז"ל בביטוי ציפייה. ציפית לישועה. שואלים לאדם ציפית לישועה ולא קיווית לישועה. ציפייה, למה זה כך?
כי ציפייה היא מגזרת צפו. צפו זה לראות, צופה. תפקיד הצופה, צופה זה אדם שעומד ומוכן להזהיר. כן? הוא השומר, הוא האדם שיש לו את התפקיד להעיר את כולם אם קורה משהו, והוא צריך כל הזמן לראות ולהתבונן אם קורה משהו. הצופה תפקידו להשתמש בכל מאורע שהוא, להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישוע. למעשה יש פה שני תפקידים, יש פה תפקיד של הסתכלות ויש פה תפקיד של פעולה, כי כל הזמן הוא צריך להסתכל, ואם הוא רואה משהו, הוא צריך מיד לפעול ולתקן, או בעצמו או על ידי אחרים. וכך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם, שהידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה לישראל. כן? אנחנו צריכים לדעת שכשעם ישראל חוזר לארצו, זה עבודה גדולה מאוד, זה עבודה קשה מאוד. וצריכים לא רק לבוא ולהגיד, טוב, עשיתי את זה, מספיק. צריכים להיות פתוחים לכל. צריכים להיות צופים ולראות את כל השטח, את כל מה שיש, ולהיות מוכנים להגיב לכל דבר. יש דף מקורות מהחולה. הלאה. אומר הרב קוק, אנו אמונים על האמונה. שכל דבר שיוכל להועיל לבניין הארץ ולחיזוק האומה, צפון בו דבר השם לתחיית הקודש בארץ הקודש. אומר כאן הרב, תראו, יש לנו מצב שבונים את ארץ ישראל. בונים את ארץ ישראל, ניקח את המצב היום. זמן הרב זה היה קצת אחרת, אבל היום בונים את ארץ ישראל, יש יישובים, ברוך השם, ביהודה ושומרון, בונים את ארץ ישראל. גם בתל אביב בונים את ארץ ישראל. גם זה חשוב, וגם זה חשוב. בונים יישובים, בונים בתים, בונים תעשייה, גם חשוב. כלכלה, גם חשוב. דיברנו על החשיבות הגדולה של החקלאות, שזה המקצוע הכי חשוב. גם זה. כל הדברים חשובים. לכן אומר הרב, משום כך לא הבדלנו מאיזו מפלגה או מאיזה צד באה ההתעוררות הזאת. גם אם יבוא יהודי שאנחנו לא מסכימים איתו, הדעות שלו שונות מאיתנו, הוא ממפלגה מתנגדת לנו, אבל הוא עכשיו הולך לבנות, יפה מאוד, מצוין. כן? אנחנו לא מדברים על דברים ששנויים במחלוקת. אנחנו מדברים על זה שיהודי אחד בא ואומר אני רוצה לבנות בשומרון, והיהודי השני בא ואומר אני רוצה לבנות בגליל. טוב, בסדר, טוב מאוד שאתה בונה בגליל. אז מה, אתה חולק עליי ואומר שלא צריך לבנות בשומרון, זה לא מונע ממני לתמוך בך שאתה תבנה בגליל. אנחנו רוצים שמישהו יבנה תעשייה, יבוא יהודי ויגיד אני בעד, נגד, כל מיני דעות, כל מיני פוליטיקות, כל מיני דברים, אבל אני הולך לבנות תעשייה בארץ ישראל. מצוין, ברוך הבא, טוב מאוד. בכל זאת, ממשיך הרב, יש כמיהת הלב שלא נתמלאה. אנחנו רואים שבונים ובונים ובונים, חסר משהו. כל הבנייה היא טובה. מה חסר? מיום אשר החזון המעשי של בניין הארץ ותחיית האומה התחיל ללכת ולהתגשם, הייתה הדאגה הפנימית שלנו לחיזוק חזון הרוח, להפיח אש הקודש בתוך מעשי החול. זה מה שחסר. כלומר, אם יש לנו מצב שבונים ובונים ובונים, אבל לא מכירים את הערכים, לא מכירים את הקדושה, לא מכירים את התורה, החול הוא מנותק מהקודש, אז לעם ישראל חסר. כי עם ישראל באמת הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא בנוי על הקודש. הקודש לא סותר את החול באמת, זה מה שהרב יגיד עוד רגע. אבל אם רק בונים, מבחינת החול, הקודש חסר מאוד. כי אי אפשר לישועת ישראל שתהיה צומחת בהצלחה, אלא אם כן תהיה מעורבת הרכבה יסודית משני הכוחות, הקודש והחול. מה זה מעורבת? מעורבת יש לזה משמעות חשובה. אומר הרב, ההבדלה בין קודש לחול מקבילה להבדלה שבין אור לחושך. זאת אומרת, למרות ההבדלה שביניהם, ישנם יחסים הדדיים בין האור והחושך, והם משלימים זה את זה, ורק בצירופם הם ממלאים תפקידם בשלמות. הרב לא מדבר כאן על חושך, במובן משתמשים בחושך, זה השלילה, הרע, נזק, לא. אנחנו מדברים על דבר פשוט. יש אור יום, יש חושך בלילה. הלילה הוא דבר שלילי? בכלל לא. הלילה הוא דבר חיובי, אנחנו צריכים לנוח, אנחנו צריכים זמן שינה, תנסה לישון באור, קשה קצת יותר. פעמים האנשים מתרגלים לזה, אבל זה לא תמיד נוח. אני רואה מה שואלים אותי פה באינטרנט. טוב, שאלה טכנית לגבי הוראה, שאני אמרתי כמובן שצריך שני דברים, כבר עברנו את הנושא הזה. לא, מי ששואל באינטרנט מוזמן לפנות ולנסות לברר, יש לו ביבור יותר מעמיק. על כל פנים, אנחנו נמשיך פה לגבי הקודש והחול. אור וחושך הם חלק מהמציאות, מהעולם. למעשה, לדוגמה, בחדר הזה יש אור וחושך. למה? תגידו, יש אור. כן, יש אור חשמל. אבל אם תסתכלו מסביב, אתם תראו שיש פה צל, ופה יותר אור, ופה פחות אור. אם אדם נמצא באור, מסנבר רק באור, לא נעים לו. לא טוב לו. האור והחושך קשורים אחד לשני. כמובן היום והלילה, שהם חלקים מחיי האדם. הם לא מנותקים. זה לא שני דברים שונים. תגידו, איזה טעם יש לצבע ירוק? אין לזה שום משמעות. צבע ירוק הוא צבע. אתה יכול לשאול, ירוק בגוון כזה או ירוק בגוון כזה? טעם הוא עניין של מר או מתוק או חמוץ או מה שיהיה. שני מישורים שונים לגמרי. אתה לא יכול כל כך לקשר ביניהם. אור וחושך הם לא שני מישורים שונים. זה אותו הדבר, שתי פנים של אותו נושא. כן. אנחנו רוצים אור, אנחנו יודעים שיש גם חושך. לפעמים אנחנו רוצים לחבות את האורות ויהיה חושך. לכן יש הבדלה ביניהם. אנחנו אומרים במוצאי שבת, המבדיל בין אור לחושך, אבל הם באותו מישור. לא אומרים המבדיל בין אור לחול. אומרים, המבדיל בין אור לחושך, בין קודש לחול, שני דברים שבאותו נושא. כך גם קודש וחול. כן? הוא הדין בין קודש וחול. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. עם ישראל הוא קודש. אבל מציאות הקודש מבהיקה, מאירה, רק מתוך מציאות החול. אנחנו חייבים חול. לכן, אומרים חז"ל, האומר כל גורני, הגורן שלי, כל מה שאספתי, הוא תרומה, או האומר כל עיסתי, כל מה שהבצק שבישלתי חלה, לא אמר כלום. כלומר, כשמפרישים תרומה, או מפרישים חלה מן העיסה, זה חלק, לא כולו. חלק הוא קודש, וחלק הוא חול. לא עושים את הכל קודש. אם מנסים לעשות את הכל קודש, אין לך כלום. כי אנו צריכים גם לחול וגם לקודש. זה מצד אחד. לא לבטל את החול, כמובן לא לבטל את הקודש, אלא שדרושה הגדרת הגבולות שביניהם והבדלתם. לא לבוא ולהגיד הכל קודש, הכל חול, לדעת שיש הבדל. ועל זה דיברנו במשך כל הסדרה הזאת של השיעורים. כל מה שלמדנו עכשיו לגבי מקצועות, היה לדעת להבחין, להבדיל בין החול, מקצוע שיש בו חול כזה או חול אחר, חול יותר מתוקן, פחות מתוקן, לבין הקודש. וביחד עם זה להבין שהחול והקודש משמשים זה את זה, מועילים זה לזה, מסייעים זה לזה. כשם שאי אפשר לימין בלי הזוהב, השימוש של השמאל, יבוא בן אדם ויגיד, הימין זה הכי חשוב, היד הכי טובה, אני כותב בימין, אני עושה בימין. טוב, אז אתה תסתדר בימין בלי יד שמאל? ודאי שלא. אמנם בצורה אידיאלית, אנו קשורים למחשבה רוממה שהקודש הוא הכל, והחול הוא רק לבוש והסתר. תגידו, הכל נמצא בתורה. נכון, הכל נמצא בתורה. ברמה כזאת של סתרי תורה, אנחנו לא חיים. אפילו המקובלים לא מגיעים בקלות לרמה כזאת. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, כותב בהקדמה שלו לתורה, שבאמת כל החוכמות נמצאות בתורה. אבל אנחנו לא יכולים להגיע להם משם. לכן צריך ללמוד פיזיקה בפיזיקה. זה חול. צריך ללמוד מדע מתוך עולם החול. אבל אנחנו צריכים ללמוד תורה ולהשפיע על החול מתוך התורה. להנחות ולהדריך את החול מתוך התורה. לכן אנחנו מבדילים. אנחנו אומרים, הנה, זה פיזיקה. זה דבר טוב, במקומו, חיובי, אבל הוא רק חול. בלי הדרכה של הקודש, בלי התעלות של הקודש, החול הזה יגיע לכל מיני מצבים שעלולים להיות מזיקים. גם שהוא דבר חיובי. לכן אומר הרב, זה שהכל קודש, זהו בחוויון עוז, בצורה פנימית, בהסתר. אולם בנגלה, בעולם הגלוי, יש גם קודש וגם חול, ועל כן עלינו לטפל בשני המובנים. גם בקודש וגם בחול, ולהבדיל ביניהם, לדעת איפה נקודות ההבדלה, ומתוך ההבדל לראות את האיחוד והחיבור שביניהם. בלי הבדלה, אין אחדות. הזכרתי בתחילת הסדרה, יש הרבה אנשים שאומרים בשם הרב קוק, צריך לאחד את הקודש ואת החול. הנה. לראות את האיחוד והחיבור שביניהם. אחדות בקודש והחול. אחת המטרות הגדולות של הרב קוק. אז מה זה אומר? יש כאלה ש... אני זוכר פעם, רצו להראות את אחדות הקודש והחול של הרב קוק, אז אמרו, הנה, חזון הרב קוק. לראות חבר'ה צעירים עם כיפה על הראש משחקים כדורסל. זה אחדות הקודש והחול? לא. זה עיסוק בדבר של חול. דבר חיובי, נכון? חבר'ה עושים התעמלות. אפילו משחקים משחק נחמד ידידותי ביניהם של כדורסל כדי לחזק את הגוף. חיזוק הגוף הוא באמת דוגמה טובה של עולם החול. הוא דוגמה חיובית מאוד. אבל זה שיש להם כיפה לראש, זה עוד לא אומר שזה אחדות הקודש והחול. כדי שזאת תהיה אחדות הקודש והחול, צריך לוודא שהם יושבים ולומדים תורה, ומתוך התורה יש להם חיים של תורה, ומתוך החיים של התורה הם יודעים לבוא ולחזק את הגוף במידה הנכונה, ובצורה הנכונה, ובאווירה הנכונה. זה נקרא אחדות הקודש והחול. וזה מה שאומר פה הרב קוק, מתוך ההבדל, מתוך זה שאני יודע שההתעמלות לדוגמה, המשחק הדורסל הוא רק חול, ולכן אני מוכרח את הקודש, ואני מגיע לקודש, ומחזק את הקודש, ובונה את הקודש, ומתוך זה אני בא ומדריך את החול, אז ידעתי את ההבדל ביניהם. עכשיו זה נקרא שאני מחבר אותם ביחד ומאחד את הקודש והחול. כן, מה רצית לשאול? החול בא משתי סיבות. ודאי שהחול בא לעזור בקודש, אבל הוא בא לא רק במובן של עזרה. יבוא בן אדם ויגיד, שמע, אני לא רוצה לעבוד. אני אעבוד רק במידע שאני צריך לקנות אוכל ולשבת וללמוד. זה לא כך. אנחנו עוסקים במצווה גדולה. לבנות את ארץ ישראל. גם אפילו במקום שלא ארץ ישראל. אומרים חז"ל, למדנו את זה באחד השיעורים הקודמים, אדם שאין לו מה לעשות, מתבטל, ילך ויעבוד. מה, אבל אין לי, אני לא צריך כסף. לך תעבוד, קח מגרש ריק, ותתחיל לשתול. תתחיל לשפר את העולם. תתחיל לתקן את העולם. הדברים האלה הם חשובים מצד עצמם. כי העולם, שהוא עולם חול, צריך לבנות אותו. לבנות את עולם החול של ארץ ישראל, זה מצווה גדולה מאוד. ולכן יהודי שבא ועוסק בחקלאות ובתעשייה ובכל מיני דברים שבונים את ארץ ישראל, הוא עוסק במצווה גדולה. וגם הוא צריך את הקודש. על זה דיברנו בשיעורים הראשונים. גם הוא מוכרח לשבת וללמוד תורה, כי אחרת עם כל זה שעוסק במצווה הוא לא יחזיק מעמד. אבל העיסוק שלו במצווה הוא לא רק כדי שיהיה לו כסף לשבת וללמוד תורה. העיסוק שלו במצווה הוא בגלל שזו מצווה גדולה מאוד לבנות את ארץ ישראל. זה מה שמתכוון פה הרב קוק, שאנחנו מוכרחים גם את החול. כשאנחנו חוזרים בחוץ לארץ, היו מצבים שעם ישראל היה מסכן. לא היה לנו כלום. נתנו לנו איזשהו מקום, איזה גטו לגור בו, ותחזיקו מעמד. טוב, מצב כזה שממילא רק מחזיקים מעמד. אם יהודי יכול להחזיק מעמד, שיהיה לו קצת כסף, הוא יאכל וישתה וילמד תורה, בסדר. אין מצווה שילך ויפתח את העיר של הגויים שם שהם לא רוצים אותו שם בכלל. אבל כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, ואנחנו נמצאים במצב שארץ ישראל שלנו, ואנחנו צריכים לבנות אותה, ואומרים גדולי ישראל, צריך שארץ ישראל תהיה בנויה ברמה כזאת שכל העולם יסתכל ויגיד, זאת הארץ הכי טובה בעולם. לא חסר שום דבר בארץ ישראל. אנחנו כבר התחלנו לעשות את זה. מסתכלים על התעשייה שלנו, מסתכלים על הקצבה שלנו. היום שמעתי, אתם אולי לא שומעים רדיו. היום שמעתי איזה קטע ברדיו. יש הרבה דברים לא טובים ברדיו, אבל שמעתי קטע יפה ברדיו. יש איזה ישראלי שבסין קיבל פרס. אומר, הוא בריח, עכשיו שטוב נותנים לכל מיני אנשים שעוזרים להם פרסים. ולא, אף אחד חוץ ממך לא קיבל פרס כזה. מכל אלה שמגיעים, מכל מיני מקומות בעולם, רק אחד קיבל פרס, רק הישראלי. יש כבוד גדול כלפי מדינת ישראל בכל מיני מקומות בעולם. צריך עדיין הרבה יותר מזה. צריך באמת שמדינת ישראל תהיה מוצלחת בכל המובנים ובכל הצורות. כל צורות החול, ועל גבי זה המטרה והתוכן צריך להיות של הקודש. זה מה שממשיך הרב. הגעגועים התמירים, העמוקים של כנסת ישראל לגאולה ותחיית האומה, נמצאים בחוויון הנפש של כל חלקי האומה. באמת, כל אדם מישראל רוצה את בניין בית המקדש. אבל הרבה פעמים הוא לא יודע אפילו מה הוא רוצה. חסר לו. אומר, לא, המצב לא שלם, המצב לא טוב, אני צריך לתקן. מה שבאמת חסר לו זה בניין בית המקדש, אבל הוא לא יודע שזה מה שחסר. אלא שבכל חלק הם באים לידי ביטוי בהתאם לכוחה והכשרתה. יש יהודי שהוא מוצלח בתור תעשיין. יכול להיות שכרגע הוא לא מצא את הדרך שלו לתורה ולמצוות. הוא מנסה לתקן, הוא מנסה לשפר. מה שדוחף אותו זה גם כן הכוח של הרצון לבנות את בית המקדש, הכוח של הגעגועים לגאולה. טוב, בעזרת השם, הוא עוד ידע את זה. הגעגועים האלה אין דומה להם בין כל אומה ולשון. אין התולדה האנושית, תולדה זה היסטוריה, אין ההיסטוריה האנושית יודעת עוד עם שיושב בגלות 2000 שנה ועודנו עומד ומתגעגע ונחשף למולדתו. זה פרק. פלא בעיני העולם. תבינו איפה אנחנו עומדים, רבותיי. אנחנו התחלנו 9 הימים, עוד מעט 9 באב, אנחנו מתאבלים על בית המקדש. אנחנו מתאבלים כבר 2000 שנה על חורבן בית המקדש. אין דבר כזה באומות אחרות. תבינו איפה אתם. מי אתם? אין באומות העולם דבר כזה שאלפיים שנה מתאבלים על חורבן בית המקדש. שנמצאים בגלות, העם מפורק, מפוזר, אין מדינה, אין בקושי, היו זמנים שבקושי היו יהודים בארץ ישראל. הזכרתי קודם את הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, הוא מספר, הוא הגיע לירושלים, מצא בירושלים 2 יהודים. תסתכלו תסתכלו מסביב מה זה היום ירושלים. והיהודים מחזיקים מעמד בכל הדורות האלה, בכל השנים, לא רק מחזיקים, אומרים כל הזמן, מתי ייבנה בית המקדש? מתי נחזור לארץ ישראל? מתי תהיה גאולה? אז זה באמת כוח מאוד חזק, שהוא קיים בעם ישראל, ואין דוגמתו בשום עם בעולם. ואנו יודעים שדבר השם הוא שמחיינו ומקיימנו. הוא המעורר בנו את התשוקה והגעגועים אל ארץ הקודש. כן? הקדוש ברוך הוא הבטיח לא לעזוב את עם ישראל, וחלק מזה שהוא לא עוזב אותנו, הוא בזה שהוא דואג לכך שעם ישראל כל הזמן שואף לגאולה, מתגעגע לגאולה. זה תוכן נשמתי פנימי שיש לכל יהודי. אבל הגעגועים האלה מתלבשים בלבושי הקודש והחול. כמו שאמרנו, יכול להיות שזה יהודי שבונה תעשייה בארץ ישראל, זה אצלו האופן שמתגלים הגעגועים לגאולה. תגיד, זה לא גאולה, זה רק תעשייה, זה גם חלק מהגאולה. ארץ ישראל נבנה. אבל הוא לא מבין, הוא לא יודע. הם היוצרים את כל הערכים המעשיים המכוונים לתחיית האומה ולבניין הביסות ארצנו הקדושה, כמו בניין ערים, יסוד מושבות ובתי מסחר, חנויות וכדומה. כן, הרב מדבר כאן בתקופת המנדט שסמכו על כל תוספת בית בארץ ישראל. הוא אומר, כל הדברים האלה, מה, כולם באו מתוך אידיאלים? היו אנשים שבאו, השקיעו כסף, רצו להרוויח, נכון, אבל הם השקיעו כסף בארץ ישראל, הם בנו בארץ ישראל, יש לזה ערך מאוד גדול. וכשם שהגעגועים היונקים ממקור הקודש, שזה המקור שלהם, זאת האמת שלהם, אבל הם מתלבשים בצורות של קודש וחול, כך במעשים צריכים שני הזרמים לזרום באופן ישר. רגע, אומר הרב, יש קודש ויש חול, אז בסדר גמור, יש לנו חול, אנחנו שמחים שיש חול, ימשיכו לעבוד בחול, אבל יש גם קודש. דרך הקודש היוצא ישר מן הגעגועים, ודאי הוא צריך להופיע. וזרם החול צריך גם לחזק את הכוחות הטבעיים. אז מבחינה מעשית צריך להמשיך בשני הכיוונים. אמנם הגעגועים, מכיוון שהם עומדים בצורת החוויון הפנימית, התוכן הנשמתי, צריכים להיות כולם קדושים. אבל זהו בעתיד וחוק בית התיקון השלם, ולפי שעה צריכים המעשים להישען על הקודש והחול הקשורים זה בזה, כמו היום והלילה, כמו שהסברנו קודם, שיש גם יום וגם לילה, יש הבדל בין יום ולילה, ואנחנו צריכים את שניהם. עכשיו, זה היסוד, זה הסבר העקרוני. עכשיו בא הרב, ועל פי ההסבר העקרוני הזה, מסביר לנו משהו שוודאי כולם שואלים את עצמם. אם כל חזרת עם ישראל לארץ ישראל באה מתוך הנשמה, אז למה יש יהודים שבאים ופועלים דווקא נגד הנשמה? דווקא בניגוד לתורה? דווקא רוצים לקלקל? מאיפה זה בא? כותב הרב כך, ומתוך שמן החוג הרוחני חלק מאנשי הקודש תבעו שגם המעשים יעשו כולם בהתגלות הקודש בלא הכרה של חלק החול המוכרח. מה קרה? כפי שאמרנו, בגלות המצב היה שונה. בגלות היה אפשר להגיד, בוא תעזבו, לא צריך לפתח, לא צריך לעשות, לא צריך את זה, לא צריך את זה, רק מספיק לעבוד ונשב ללמוד תורה. אז כשהגיעו לארץ ישראל, היו אנשים שאמרו, מה אתם עושים? חול, 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 בונים וכל זה, רגע, זהירות, צריך כל דבר ש... יהודי יושב ילמד רוב היום, ורק אחר כך הוא ילך לעבוד קצת, לעשות קצת, הכל צריך להיות מתוך הקודש. לא כמו שאנחנו הסברנו קודם, מתוך הקודש, אלא הם כל כך הדגישו את הקודש, שהם הלכו לחנוק את החול. אנשי החול הרגישו, אין לנו אפשרות לפעול. אין לנו פה בכלל מרחב תימון. לא מעריכים אותנו. לא מחשיבים אותנו. לא אומרים באמת שצריך להיות חול. אומרים, טוב, בדיעבד, תעשו, אם אין ברירה, אחרת תשבו ותלמדו. הרב קוק זצ"ל ידע כל הזמן שצריך חול, אבל לא כולם ידעו את זה. אז היה לחץ גדול. לא יודע אם אתם יודעים, שיצאו מירושלים אנשי פתח תקווה, המייסדים של פתח תקווה, שהם היו יהודים, תלמידי חכמים, שומרים מצוות והכל באמת ברמה מאוד גבוהה, והם הלכו להקים את פתח תקווה, היו תושבים בירושלים, שגם היו יהודים ששמרו מצוות והכל, שכעסו עליהם. מה אתם עושים צרות? אתם הולכים למבצעים, להקים יישוב חדש, התנחלות, בלגנים. שבו בשקט. יש לכם זמן פנוי, תלמדו תורה. אז במצב כזה, היו אנשי חול שהלכו נגד הקודש. לא, הקודש הוא נגדנו, אנחנו נגד הקודש. לא, אנשי פתח תקווה, הם היו צדיקים גדולים, אבל היו אחרים. ולכן נתגבר הזרם החילוני בתור תנועה הפקית במפעלים כולם. אמרו, צריכים חול. אל תגידו לנו רק קודש. צריכים חול ועוד חול ועוד חול, לא רוצים קודש. אז חלילה, אבל כך אמרו. עד שרבים נשתפו ועזבו את זרם הקודש. מחיקת זרמי הקודש מתוך התחייה הלאומית, בזה מונח היסוד השורשי לכל המחלות ולכל הסבל שלנו כלפי פנים וגם כלפי חוץ. כלפי פנים זה מובן. ברגע שיהודי עוזב תורה ומצוות, אז החיים שלו פחות טובים. הוא הולך ומסתבר. גם כלפי חוץ. עוד רגע הרב קוק יסביר. מה רצית לשאול? לא, 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 לא. זה לא סיבה מרכזית. יש עוד ניתוחים של הרב קוק זצ"ל, מאיפה באה החילוניות, כי יש כמה סיבות בבת אחת. יש את מאמר הדור, שזה עניין מאוד יסודי, שצריך ללמוד אותו בנושא הזה, אבל אנחנו מדברים על תופעה היסטורית שהייתה שדווקא יהודים שעלו לארץ ישראל נהיו חילונים. היו מצבים כאלה שדווקא אלה שעלו לארץ ישראל נהיו חילונים. היו גם, היה גם חילון בחוץ לארץ, ושוב, מאמר הדור מטפל בכל התופעות האלה. אבל בארץ ישראל היה גם מצב כזה של חבר'ה שהיו דתיים בחוץ לארץ ועלו לארץ ישראל, ופה דווקא נהיו חילונים. טוב, לא ניכנס עכשיו לפרט הזה, זה מסובך מה שאתה אומר. זה לא נכון. אבל הרוב העולים אז היו מאירופה, אבל זה קרה לכולם. למה? כי הייתה מין תפיסה כזאת, שאם אתה רוצה להיות אדם שבונה, אתה צריך להיות חילוני. הדתיים לא בונים. הדתיים לא עושים. זה בא מתוך הכיוון שהרב אומר, שירגישו כאילו שהקודש הוא עוין, הוא אויב, הוא נגד החול. אבל בישגון תמיד היו רבנים גדולים כמו הרב קוק שבאו ואמרו צריך לבנות, וכפי שאמרתי היו גם חלוצים בעצמם כמו אנשי פתח תקווה ואחרים. לא ניכנס כאן עכשיו לכל הרקע ההיסטורי, זה נושא רחב מאוד, אבל המציאות הייתה שנגרם פה איזשהו ניגוד, והניגוד הזה גרם לכך שהיו יהודים צעירים שהיו עולים לארץ ישראל ופה נהיו חילונים. כי אם אתה רוצה להצטרף לבניין, אתה רוצה להיות מאנשי הבנייה של ארץ ישראל, אתה צריך כביכול כאילו להיות חילוני. אז כמובן בפנים זה מזיק מאוד. כך הייתה הרגשה אז. לא, היו יהודים שהצליחו להחזיק מעמד, זה לא היה בעיה לא של כוח ולא של זמן, זאת הייתה בעיה של אווירה ציבורית מתוך הבעיה שהרב קוק מתאר. כך הייתה המציאות. היו תמיד חלוצים דתיים, אבל הם היו מיעוט. אנחנו מדברים על התקופה שרב קוק מדבר עליה, תקופת המנדט. גם כלפי חוץ הוא מעליו זה מזיק. שום עם לא היה מעיז. ובייחוד האומה הזאת, עם ישראל שמתפארת בקריאתה ובקיאותה בספר הספרים, בתנ"ך, להעיז שהיא תעקור חס ושלום מן השורש את תקוות ישראל הנצחית לתחייה בארץ הקודש. עם לא היה בא ואומר, מה שכתוב בתנ"ך, תעזבו, זה לא רציני. אז לכן, אילו היו כל העמים שומעים את הוד הקול של כנסת ישראל, השבה לארצה כפי הבטחות הנביאים, ויבוא מלכם לפניהם והשם בראשם, ותללי החיים של קודש היו מרעיפים על כל המעשים, כלומר, אם היו באים ואומרים, הנה, אנחנו חוזרים כולנו כעם אחד, וגם החלוצים באים מתוך התורה ומתוך התנ"ך ומתוך הקודש, עם ישראל עכשיו מקיים את מה שכתוב בתנ"ך. אומר הרב קוק, אף עם לא היה מעז להתנגד לזה. לא הנוצרים ולא המוסלמים, ואף עם בעולם לא היה מעז. מה זה כתוב בתנ"ך? עם ישראל חוזר כמו שהנביאים אמרו. למה העזו להתנגד לזה? כי באו היהודים החילוניים ואמרו להם, תראו, אתם חילוניים, אתם טוענים שאתם מקיימים את התנ"ך, אתם לא מקיימים את התנ"ך, אתם לא מקיימים את המצוות, אל תגידו שאתם היורשים של נביאי התנ"ך. כן? אף על פי שמן החוץ זרמי חול מוכרחים להיות פועלים בהם, בסדר גמור, אנחנו רוצים את החול, אבל אם היינו באים מתוך הקודש, אז היה מצבנו אחר לגמרי. ממשיך הרב ואומר, מצד הפנים, מצד עם ישראל פנימה, אין ספק שצרות הגלות הן מסייעות לגאולה. כדברי חז"ל על הפסוק, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח, אילו, אומרים חז"ל, אילו מצא מנוח לא הייתה חוזרת. ודאי שהאנטישמיות דחפה בצורה חזקה, ואחר כך השואה עם כל הצרות. אומר הרב, זהו עלבון, כי בלי זה, כן, לא היה לנו כוח לחזור. אבל גם הבטחה. אבל האומה בכללותה דואגת לגורל היהדות, לגורל הרוחניות, לא פחות מאשר לגורל היהודים והעניינים החומריים שלנו. אז זה לא מספיק שאתה מאמין את ארץ ישראל בתור מדינת מקלט בטוח ליהודים, כמו שאמרה הציונות. ומן ההכרח הוא לנהל את כל מהלך העבודה באופן כזה, שהאור החוזר על הגולה יהיה מבשר שארץ ישראל היא לא רק חסות על הגוף והרכוש, מה שאמרתי, מקלט בטוח, מקום להינצל, אלא היא העוז והמבטח והדאגה איך להנחיל יהדות שלמה לדורות הבאים. יהדות שלמה זה יהדות של תורה ומצוות. מה שקרה שבאותו זמן, כיוון שהייתה תופעה, כמו שהזכרתי, שהרבה חלוצים היו עולים לארץ ישראל ונהיים חילוניים, אז הידיעות האלה חזרו לחוץ לארץ, ששם אז היו רוב עם ישראל. ורבנים אמרו, אז אל תעלו. איך אני יכול לייעץ לבחור צעיר לעלות אם יכול להיות שהוא יהפך לחילוני? אני רוצה שהוא יגיע לארץ ישראל והוא יהיה יהודי. יהודי של תורה ומצוות, ושם כך הוא יבנה את ארץ ישראל. אז ההשפעה הייתה מאוד חמורה. זה גם גרם לחולשה בתוך ארץ ישראל, וזה גם גרם לחולשה שפחתו העולים לארץ ישראל בגלל זה. ומתוך שהזרימה החילונית, הזרמים החילוניים, סליחה, נתגברו כל כך עד שאפילו הטובים הבינוניים השמיטו בכוונה או שלא בכוונה את היסוד הזה של כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, ובחר בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר פני אדמה, והדבר הזה מעכב, הוא גורם לכך שיהודים לא רוצים לעלות ארץ ישראל. אין ספק בדבר שכל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא דופק לנו בדלת, אומר חבר'ה תתעוררו, תקומו, מתקיים בכל כנסת ישראל, גם בכל הנפילות. כן, גם כל הצרות וכל הדברים, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו קדימה. ובכל הסדרות העוזבות לבניין ארץ ישראל ולתחיית האומה, כן, גם אנשים שנראים רחוקים, הקדוש ברוך הוא גם להם דופק. יש לו דרכים מיוחדות לעורר אותם ולעודד אותם. אבל משום שזהו בבחינת אני ישנה וליבי ער. פסוק שם, אותו פסוק בשיר השירים, עם ישראל כאילו אומר, אני ישן, רק הלב שלי ער. כשהקדוש ברוך הוא דופק בנשמה, אז זה בלב. אבל אם אדם ישן, אז יש צורך לעורר מתוך השינה. אולם כל מיוחד דרוש כדי לעורר את הנפש הישנה. כל שאיננו מתאים לכך לא יעוררה. כן, אם אתה רוצה להעיר בן אדם, אם אתה מדבר, בן אדם ער ישמע, אבל בן אדם ישן לא יתעורר. צריך משהו מיוחד, שעון מעורר, איזה צלצול, איזה צעקה לפעמים, כדי להעיר בן אדם שישן. ועלינו לבקש את הקול הזה שהנפש תוכל לשמוע. וזאת היא מטרתנו ותפקידנו, למצוא דרכים איך להזרים את זרם הקודש של העבר, שהוא יסוד התחייה שלנו, אל העתיד המובטח עומד בכל רעננותו. זאת אומרת, זה תפקיד מרכזי בכל הבניין של עם ישראל ושל ארץ ישראל, למצוא את הדרך שהקודש יוכל להופיע. החול מופיע. גם אותו צריך תמיד לחזק ולעודד, לא להזניח אותו. אבל צריך למצוא דרכים מיוחדות לבטא את הקודש במילים כאלה, בסגנון כזה, בתוכן כזה, שאנשים ירצו לשמוע, גם אנשים ישנים במובן הרוחני יוכלו לשמוע את הדברים. המטרה הזאת תעמוד לנגד עינינו בכל אשר נפנה, ויהיה ברור שאין אנו באים להחליש את החול וגבורתו, בנוגע לכל עבודות הבניין החומיות והפוליטיות, בכל האופנים שעם יוכל להתעורר לתחייה, אבל על הכל הקודש והחול, החול בא מתוך ודברי חז"ל על הפסוק בכל דרכיך דאהו, שזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, כלומר, צריך לדעת איך להעביר את החיים, כל החיים, כל חיי החול, להנחות אותם, להדריך אותם, לחיות אותם על פי הקודש, בחיי הכלל כמו בחיי הפרט. בחיי הפרט זה עיקרון שכתוב. הרמב״ם מדבר על זה בעריכות, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך. אבל בחיי הכלל, בעניינים הציבוריים, זה הרבה יותר קשה באמת להגיע למצב כזה שהכל מודרך, כל החול מודרך מתוך הקודש. זה העיקרון הבסיסי שאנחנו למדנו בכל הסדרה הזאת של השיעורים. אנחנו צריכים באמת להסיק מזה גם מסקנות מעשיות, גם לדעת את העקרונות, כדי לחזק תמיד גם את הקודש וגם את החול. ובצורה כזאת, כמה שמחזקים את הדברים בצורה נכונה, ככה גאולה באמת הולכת ומתקדמת. זה נושא מרכזי מאוד בכל העניין של הגאולה. אז בעזרת השם, שנזכה שהגאולה תלך ותתקדם בצעדים חזקים וגדולים ומהירים, בהתאם למה שאנחנו רוצים ומחפשים. תודה רבה לכם להקשבה. אז שוב, עד כאן הסדרה הזאת. אנחנו בעזרת השם נמשיך, ניפגש בחודש אלול כבר בסדרה חדשה.